עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
זה בא כדרישה. חשבתי שהפעם את יורדת מזה.
אני לא יכולה, זה חזק ממני.
לאור הפרק הקודם שהיה זו.
גם כשזה, נכון, גם כש... איך את זוכרת? זה היה לפני חודש סתם.
שבוע.
כן, לא, אז כשזה חזק ממני, זה חזק ממני. מה קורה, רחל גט סלומון?
טוב, מה העניינים?
עתית על עצמך, מה זה? שריג, מה זה?
שריג מושלם, תגיעי בו. בוא נראה. לא רוצה להוריד את הידיים.
כן, של מה? של מי?
לא רוצים להוריד את הידיים. זה מותג סריגים אנגלי, שמתמחה בסריגה שהיא משלבת סריגה מתקדמת.
בזה השלב שאני מתחרטת שאני שואלת אותה, כאילו תני לנו את זה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
קיצור, תפתחו את היוטיוב, היא ממש נראית טוב בפיץ', מתאים לרוז', ואני תמיד אוהבת להרים לרחל. רחל, על מה אנחנו...
הבאתי את זה, כי זה קצת בגד כזה שעושה, מעגלגל אותי.
מהמרגישה גוצית?
לא, לא גוצית, פשוט יותר עגולה וחמודה, אולי כי זה באמת משתלב עם ה...
עם הרוש בלחיים?
כן, עם האודם הטבעי שלי, הדבר שאני הכי שונאת בעצמי, כן? סבתא שלי הייתה אומרת תמיד שאישה לבנה זה כל הטוב של העולם.
יא, גם סבתא שלי יש להם שריטות עם נשים לבנות סמוקות.
בכל העולם יש שריטות עם נשים לבנות, בואי.
לא, אבל זה ממש הייתה בגדר ההלהה, כאילו מלשון...
בכל מקום בעולם. כשהגעתי להודו,
מה, סגדו לה?
זה היה נורא נורא מצחין, כאילו, באו אליי פתאום, ושמו עליי תינוקות שאני אחזיק, אני לא הבנתי מה קורה, נעמדה סביבי משפחה, וצילמו אותה, הם הצטלמו איתי.
כי את אישה.
עכשיו, כאילו, לקח לי רגע להבין, כאילו, מה, כי אני תיירת, כי אני זה, עכשיו הייתי עם עוד, היינו קבוצה, והיו שמות בנות. כאילו, אמרתי, אולי נשים, אולי... עד שהסבירו לי באופן בלתי משתמע לשני פנים, שזה בגלל שאני כל כך לבנה. אז הם הצטלמו איתי, זאת הייתה משפחה שבאה מאיזה כפר מאוד מאוד מרוחק, לעיר הקודש שם וזה, אז הם כאילו חלק מהחוויה התיירותית היה לראות אישה לבנה.
אז לבנה ולתחושתך הגלגלה,
לא, לא משנה, אבל אני אומרת, היא תמיד אומרת שאישה לבנה זה היופי של העולם, ואני תמיד בלב שלי אמרתי לעצמי, אימא לה, אימא לה, אימא לה, הלוואי שהיו לי לחיים כאות שאף אחד בחיים לא יודע אם אני מתביישת, שמחה, מתרגשת, נבוכה, בא לי למות, חם לי.
אני חושבת שיש בזה משהו נערי כזה, ביכולת להסמיק, יש בזה משהו ילדותי.
תגידי את המילה, ילדותי.
אבל עדיין, זה כיף.
ולכן, כל פעם שאני לובשת על הפלטה הוורודה, אני מרגישה, יש לי תחושה הגלגלה בגוף. אני אוהבת את זה.
את משלימה את ה...
כן, זה משהו תינוקי כזה.
כן, face and body, face and body.
זה שלם, עגול, חמוד. אז הנה אני, הגלגלה היום.
וזה מוביל אותנו, וזה בדיוק, רחל הגלגלה בעיני עצמה בלבד.
היום.
היום בלבד.
סתם, תמיד, תמיד.
ואז המשפט המחד שלי, על מה אנחנו מתלבשות היום.
אל תגידי.
על מה אנחנו מתלבשות. אז היום, לא, זה שלך, יש את הקיק שלי ויש את זה שלך.
אוקיי, היום אנחנו מתלבשות על גברים שמנים.
הנה, היא אמרה את זה. היא חששה לומר את זה. אמרנו דברים כל כך נוראים ונטולי...
כן, אבל הם כולם היו על נשים.
כן.
אז כשאת אישה ואת מדברת על נשים שמנות, את יכולה כי היית פעם שמנה, או כי אמא שלך שמנה, או כי סבתא שלך שמנה, או כי את שמנה, או את מרגישה שמנה, או זה משהו שקרוב אלייך. זה לדבר עלייך, על העולם שלך, אבל כשאת מדברת על מישהו אחר, את אומרת גברים שמנים, זה כמו שאת ואני נעשה תוכנית על שחורים, זה כאילו יש בזה קצת...
כן, אבל זה גם כמו שאני פתית, עכשיו אדבר על נשים, זה גם יש לי את ההתקפצות, אבל זה לא אותה התקפצות, פה זה כבר ממש ג'נדר אחר, זה כאילו אמרנו, טוב, אולי נביא גבר שער, אולי נביא גבר שמן, נראיין אותו, כאילו איך אנחנו יכולות לדבר את הדבר הזה של גברים שמנים, ואז אמרנו, אוקיי, נעשה את מה שאנחנו תמיד עושות, איך שאנחנו רואות, מהזווית המאוד סובייקטיבית שלנו כנשים.
נכון.
אני לא אגיד תופעה,
ולי יש כמובן את האצטלה הזאת, שאני תמיד יכולה להסתתר מאחורה, שכאילו לבוא כחוקרת.
כן, למרות ש...
וכשאת מדברת על תופעה, אז את כאילו מדברת על תופעה, נכון, וזה מגן עלייך.
ולמרות ש... בסדר, עם כל המחקרים, וזה את יכולה את האצטלה הזו, ועדיין אנחנו כן תמיד... בסופו של דבר יורדות לזוויות מאוד מאוד אישיות, מאוד סובייקטיביות, וגם בלי קשר למחקרים, מה אנחנו חושבות על זה, איך אנחנו מרגישות סביב זה. אני חושב שזה חלק מהקסם.
עכשיו, חשוב לי לציין, שהרעיון לפרק הזה הגיע מפנייה, פנייה של גבר, שהוא מאזין הדוק לפודקאסט.
גבר שמן? לא סיפרתי, לא ידעתי שזה...
והוא ממש ביקש שנדבר על הנושא הזה, כי. לא מדברים על הנושא הזה.
נכון, זה כאילו יש טאבו, נשים שמנות, זה כבר כולם מדברים, ואפילו מרגישה שתחנו את הנושא הזה, שכאילו פלאס סייז לטוב ולרע, כן? לא אומרת זה, אבל גם הייתה לנו את עמית ביטון המדהימה, ובכלל, אנחנו כל הזמן עוסקות במבנה גוף ונשים, פתאום שזה מגיע לגברים שלמים, יש כזה כמו מבוכה כזו,
כן.
בתור התחלה אני כזה, קודם כל לא יודעת להגיד מה זה גבר שמן, נגיד מישהו שיש לו צדדים כזה, מישהו, נגיד, מישהו שיש לו צוואר שמנמן, מישהו ש... כאילו נגיד קרס מבחינתי, אני מתה על קרסונית לגברים, ויש כאלה אולי שיראו שזה גבר שמן, אני אפילו, מישהו שיש לו כבר את הבוב, נכון? יש את הגברים עם ציצים, שממש כאילו ציצים ושומנים, כאילו אז קודם כל בכלל, מה זה גבר שמן? זה משהו שבעיניי, זה משהו סובייקטיבי, או שזה כל גבר שה-BMI שלו הוא...
אוקיי, עכשיו תראי, אם הייתי שואלת אותך את השאלה הזאת על נשים, מה זאת אישה שמנה?
בדיוק.
אז מצד אחד, ברור שאת יודעת מה זאת אישה שמנה, ומצד שני, וואלה, לא בטוח.
לא כזה ברור.
וגם, זה קורה לי הרבה עם כל מיני חברות, וגם עם עצמי, אני רואה תמונות שלי מלפני 15-20 כן. שנה, ואני אומרת לעצמי, מה איזה חזה? אבל אני זוכרת שלפני 15-20 שנה, הייתי בטוחה שאני שיא השמנה.
ממש.
ואז, כן, כל פעם שזה קורה לי מחדש, אני אומרת לעצמי, אוקיי, גמרתי עם הסיפור הזה של שמנה רזה, שמנה בדיוק. רזה.
וזה מדהים איך זה תמיד קורה, כאילו, בכל נקודת זמן, גם אני, כאישה שהיא רזה, שהייתי יותר רזה, הרגשתי לא מספיק רזה.
אבל כבר דיברנו על זה כל כך הרבה, גם בפרק על הדימוי גוף, וגם בפרק על השמנות עם עמית ביטון, שזה פשוט עניין של state of mind, וזה לא קשור בכלל לכמה את שוקלת או לאיך שאת נראית.
בכלל לא, זה ממש לא.
זה קשור רק לאיך שאת מחליטה להרגיש ויצאנו בקריאות נרגשות פה כבר.
נכון, לא כקלישה, נכון.
ודיברנו על זה גם בפרק המכונן והמטריף של תא המדידה, שאני ממש ממש מפצירה, מי שלא שמע ולא הזינה לפרק הזה.
פתאום שאר הפרקים נראים לי סתמיים לעומתו. לא, לא סתמיים, אבל היה בו משהו כאילו שבאמת, גם התגובות אליו היו חריגות.
חד משמעית.
תגובות חריגות מהרגיל, אז באמת תא המדידה, גם גברים אגב הזדהו, אני קיבלתי בכל אופן שתי פניות מגברים, שהזדהו מאוד עם מה שאמרנו, וגם זה, כלומר,
זה חוזר שוב לנושא של הפרק הזה. גברים שמנים. עכשיו, גברים שמנים זה מצד אחד נושא לא מדובר, וכאילו מסכנים, ומה עם הגברים השמנים. ומצד שני, גברים שמנים, זה נושא לא מדובר, כי יש להם את הפריבילגיה להיות לא מדוברים. זאת אומרת, לגברים מותר להיות שמנים.
כן, זה נראה לך שזה פריבילגיה?
לגברים מותר להיות שמנים. כזה... לנשים אסור להיות שמנות, ואם נחשוב לא... רגע על הרחוב הישראלי, תחשבי על בריכה ישראלית ממוצעת. גברים שמנים מסתובבים בה בסבבה שלהם.
לא חושבת, רחל.
עם הקרס בחוץ, עם הזה. נשים שמנות, ודיברנו על זה בפרק של בגדי ים, תלבשנה ג'ינס על הבגד ים, וחולצת סחבה של איזה מקום, ויכנסו למים כאילו בקושי, ויסתירו את עצמם ככה, ויסתירו את עצמם ככה. וגברים שמנים זה משהו שהעין שלנו התרגלה לראות, והיא כן? כבר לא מסתכלת על זה כעל משהו שלא יעשה. זה דבר אחד. ומצד שני, גברים שמנים הם מין קבוצה כזאת, שבעצם אולי החברה שלנו מאוד מאוד מדחיקה אותה, ולכן היא גם לא מדוברת, ולא רק שהיא לא מדוברת, היא לא מטופלת. ואני אתן לך קצת נתונים. בנים שמנים, ילדים, נוטים לפתח דיכאון והפרעות של חרדה, בסבירות הרבה יותר גבוהה מבנות. שזה נתון בעיניי מדהים.
כי זה לא מדובר, כי זה
בנשים,
לא על השולחן.
בסיפור של הנשים והמשקל, אנחנו כבר מתחילים כחברה לטפל. וגם בשבועות אופנה של בתי האופנה הגדולים בעולם, וכל האופנה והלקשרי, וגם במותגים של פרימיום, וגם באופנה מהירה, כבר הבינו שמי שלא שמה או שם על המסלול את הפלאס סייז, את האישה, הגדולה, לא, אין לו זכות קיום.
נכון.
זה אפילו כמו מס שפתיים כזה.
אגב, שאת אמרת עכשיו גברים שמנים ובני נוער, זה אגב עובד גם עם אנורקסיה בולימיה, כלומר, הנושא הזה אצל גברים...
באנורקסיה עדיין נשים, בנות מובילות.
זה, לא, אבל התחושה הזו, זה, כלומר, שאם זה לא שם, אז אולי הבעיה לא קיימת, כלומר, יש איזה עירפול, נכון. כשמדובר על גברים, באוביס או בשומן, נכון. או בזה, זה כאילו אבל, לא
אבל,
קיים.
אבל מה מדהים, קראתי מאמר מאוד מאוד יפה של פסיכולוג, מאוד מעניין, שהוא אומר שלבנות שמנות כבר יש הרבה הרבה מודלים.
כן.
זאת אומרת, יש זמרות ויש שחקניות.
וואי, מפה ועד הודעה חדשה.
ויש דוגמניות, המון המון דוגמניות, והיום בעידן הטיק טוק והאינסטגרם, יש לנו כל כך הרבה אינפלואנסריות שהן שמנות ופלאס סייז, וענקיות אפילו.
אז זהו, זה לא פלאס סייז, זה ענקיות.
אבל אני גם מדברת גם וגם, גם את הפלאס סייז יש לך.
הכל וקירות.
גם את ה-42 המאוקצעות והמתוחות, אבל גם את ה-48, 52, 56.
רחל, אני אגיד לך יותר מזה, גם כהות ובהירות ועם צלולית ובלי צלולית, וכאילו יש הכל מהכל, רק תבחרי ותמצאי לך את המודל שלך ואת האופי על עצמך.
אז היום יודעים שלילדות שמנות יש המון אפשרויות, וזה כבר מפסיק להיות אחד הגורמים, הפקטורים המשמעותיים של דיכאון וחרדה. עדיין, 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 אנחנו מתמודדות כנשים עם מודל הרזון, הבלתי יאומן, הבלתי אפשרי, המדכא והנורא, וכמו שציינת קודם את האנורקסיה והבולימיה, עדיין, 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 נשים, נערות וילדות, בתוך הסיפור האינסופי הזה, אבל אם אנחנו נסתכל על המהלכים התרבותיים מסביבנו, אנחנו נראה שדברים מתחילים לזה.
דברים משתנים, ללא ספק.
אצל גברים אין, במאמר הזה של הפסיכולוג הזה, הם כלואים בתוך דימוי של קוביות בבטן, מצד אחד, או ההומו המאוד מאוד נשי, הקוויר, המוזר, זה שלא, הגוף שלו לא מתארגן ולא מסתדר טוב, אין דמות שמנה לחיקוי. בדרך כלל, בדרך כלל, הדמות השמנה של הגבר בסרטים, בטלוויזיה, באיפה שתרצי.
זה הגופי הזה.
זה יהיה המצחיק, המפגר, כאילו.
כמו בסיינפלד, יש את ניומן.
כן, השמן הוא תמיד הדמות הסתומה, המסכנה הזאת, הגרועה הזאת, שאף פעם לא ימצא איזה...
החביב, הוא תמיד גם כזה חביב.
אף פעם לא יהיה לו מישהי שממש מתה עליו, אלא אם כן היא גם בעיות. את יודעת
מה, אפילו אם הוא היה... הנבל, הנבזה, האכזרי.
גם לא.
גם לא. גם כאילו, לא. להיות בנישה
השמן
הזו...
השמן הוא שטחי.
אני חושבת שזה הכי נורא. כאילו, להיות בנישה של הפרווה הזה, כן. הפרווה, זה כל
או
כך...
או מאוד מוזר ומאיים. כאילו, מאוד קוויר, מאוד אחר, מאוד משהו שאי אפשר להזדהות איתו, משום מקום. וזה ממש...
אני חושבת שאם לדבר על מקרה ככה שקופץ לי בראש של גבר באמת שמן, זה בהישרדות, אז יש את קובי, אחד המתמודדים.
לא
כן, אז יש את קובי, אחד המתמודדים, שהוא באמת גם גבוה, הוא גבר שמן. ויש שם, כאילו, הוא חווה את הקשיים האלה, כגבר שמן, כמה הוא לא מספיק מדובר, אפילו בבגדים שמביאים על האיש, את בעצם כאילו בסוג של במערומייך, את רואה את אי הנוחות הזו, ואני חושבת שזו הפעם הראשונה, שזה מוזר, שראיתי גבר שמן בפריים טיים, כאילו לא כאיזה משהו הדיוט בהי, לא כאיזה משהו שמלעיגים או מגחיכים, או פשוט ייצוג.
נתנו לו להיות.
ושאלת הייצוג, בדיוק, ושאלת הייצוג, הלא, אנחנו יודעות כמה היא קריטית, גם עד מחר אנחנו יכולות לדבר על כמה חשובה שאלת הייצוג, וכמה חשוב שנראה נכון. דמויות וכל סוגים ודמויות ומשקלים וגבהים וצבעים, כאילו רק כדי לראות. ואז אני ישבתי ואמרתי לעצמי, אימא, לאיך זה הגיוני, שאני 20 שנה צורכת צרכנית של טלוויזיה ברמות כאלה ואחרות, פעם יותר, פעם אחרות, וזו הפעם הראשונה שאני צורכת על זה, דמות עגולה, דמות שהיא לא...
עגולה תרתי משמע.
בדיוק, עגולה תרתי משמע, שהיא לא רק המצחיקן, שיש לו רגשות, שהוא יודע להיות חריף, שהוא יודע להיות חכם, שהוא יודע לבכות, שהוא יודע לכעוס, שהוא יודע לתחמן, ואני אומרת, איך זה הגיוני? ואז זה הוביל אותי באמת סביבה, שעבדתי על הפרק, אמרתי, וואו, כאילו איזה פלונטר נמצאים אנשים שכל כך כמהים לראות את עצמם, איפשהו.
נכון.
כי מן הסתם בפרסומות זה לא, ובתצוגות האופנה זה לא.
היה נגיד את דביר בנדק.
אבל הנה, הוא עשה קיצור קבע. אבל אז הוא עשה קיצור
מאוד שמנים שהיו לנו.
המון.
ואז הם פשוט נעלמים, וזה בעצם אומר שהשומן הוא לא בסדר. אתה רוצה להיות דמות עגולה, אתה רוצה לקבל תפקידים שהם לא ספציפיים כל כך, של שמן וסתום, אז אתה צריך לעשות איזשהו מהפך אצלך, אבל אנחנו פה באמת כדי לדבר קודם כל על הבגדים, אז באמת התחלנו מילדים, מבנים שמנים, ואצל הילדים זה מאוד מאוד בעייתי, כי בעצם לילדים שמנים, זה נכון גם לבנים וגם לבנות.
איפה המוצאים?
מאוד מאוד קשה בארץ.
בערך כלל מזמינים מחול, כן.
בארץ למצוא, כן, בחול זה מאוד רווח, במיוחד בארצות הברית, ששם יש ממדה
נכון,
שמנה
האוביס.
של כן, ילדים. אבל עדיין, התדמיתנות לילדים בארץ היא מאוד מאוד בעייתית, ואז מה שקורה עם ילדים כאלה, זה שבעצם, אני דברת עכשיו על הבנים דווקא, פונים למחלקות גדולות יותר של נערים וגברים, ושם גם האקסטרה שמאל וגם השמאל וגם המדיום, בכלל לא יכולים להיות מותאמים
כן.
לגברים שמנים, זה לא מותאם, זה כל... קיצור, זה סיפור, זה פלונטר מאוד מאוד מאוד.
נכון, בעצם. ברמת הייצוג, ברמה הפרקטית. ואני תוהה, מה עושים? מה עושים? כאילו עכשיו שאת אישה שמנה, יש לך מיליון ואחת, אבל באמת, זה נורא
היום
מדכה.
היום לגברים שמנים, מתי שהוא?
יש להם קהילה, יש להם
90,
קבוצות, יש להם...
בסוף שנות ה-90, אולי תחילת ה-2000, את זוכרת את מתאים לי, שהפכו מאז ל-ML,
כן.
הם הבינו ששוק הגברים המלאים הוא שוק מאוד מאוד רווחי, אז הם פתחו בעצם גם
לגברים.
ואני חייבת לציין שבישראל 45% מהגברים סובלים מעודף משקל, שזה נתון די מדהים.
לא הייתי נותנת 45.
זה לא אני המצאתי.
כן, לא, אבל לא, אני מסתכלת במרחב הישראלי, כאילו, יכול להיות שגם העין שלי קלה, כלומר, שאני רואה אישה שמנה ישר קופצת לי, וגבר שמן עובר לי חלק יותר, יכול להיות.
זה יכול להיות, זה משתלב עם זה ש-43% מהגברים לא מרוצים מדימוי הגוף שלהם.
טוב.
ו-56% מהנשים מרגישות אותו דבר כלפי עצמן, אז עקפנו אותם לפחות.
רק 50? זה מפליא אותי, כאילו, הייתי
משהו עקפנו אותם, הם 43, אנחנו 56, אבל זה שיח לא מפותח, זה שיח לא מפותח, נשים יכולות, יש לנו את עמית ביטון למשל, שגם בפרק פה היא דיברה על זה שגברים פונים אליה ואומרים לה, ומה איתנו הגברים השמנים, כאילו מי ידבר אותנו, את עושה את זה עבור אנשים, מי ידבר אותנו, אז באמת אצלנו הדבר הזה מפותח, כבר הדיבור קיים, על אף שהרזון עדיין שולט וחזק ומוביל לדברים קשים, הדיבור קיים ומפותח, ובאמת בתי אופנה עושים את המעשה, מעלים על התצוגות נשים גדולות וגם מייצרים בגדים, ואני חייבת להעלות פה על נס את אלבר אלבז שוב, שבמותג החדש שלו, אחרי שהוא היה בלנוון, ששם כאילו עושים אופנה כמו שצריך לעשות עוד קוטור, לגוף של 32 ומטה, סוג של גוף.
בגוף, אבל זה לא, מה לעשות?
לא, אבל בסדר, בעוד קוטור עושים לך לגוף שלך, את באה לתוך הסטודיו ו... שם בונים לך את הבגד סביבך, אבל הוא עבר משם אל המותג החדש שהוא פתח Easy Factory, ושם באמת יש טווח מידות מטורף. עכשיו, אני ערבתי לחצאית אחת שרציתי לקנות שם, וכשבאתי לבחור אותה, ראיתי שהיא מגיעה עד מידה 52, הייתי בהלם, בהלם טוטלי. זה באמת באמת מדהים. ואני אומרת לעצמי, יש, זהו, זה כבר נמצא, זה כבר קיים, אז ייקח עוד עשור, עוד כמה שנים, הדבר הזה כבר יהיה חלק בילד אין משיטת האופנה. אגב, גם האופנה מהירה שהרבה פעמים מצלמים לקמפיינים נשים גדולות, פלאס סייז, הם עושים את זה רק כדי לסתום את הפה.
נכון, כי בארץ בסוף אין מידות.
אין באמת את המידות, לא רק בארץ.
לכן מלאי, בארץ זה נורא.
כן, אבל לא רק בארץ, אז הם עושים שניים.
נכון.
ומחלקים את זה בכל העולם.
אבל גם הם יתאפסו, כי פשוט אין מנוס.
זה יקרה גם שם.
פשוט אין מנוס. גם יש היום הרבה נשים עם כוח, כאילו אני מסתכלת על אשלי גרם, שיש לה כאילו מיליון, לא יודעת כמה, 80 מיליון עוקבים.
אין גברים כאלה.
איפה הגברים עם הכוח שירימו את...
אין גברים כאלה. עכשיו יש כמה, יש כמה בודדים, ואני כן אזכיר פה את אנדרי טלי, שהוא היה עורך ווג המיתולוגי, שהוא ממש נפטר לא מזמן מדום לב, הוא היה ענק, אדיר ממדים, את בטח זוכרת
לא
את הדמות שלו.
לא רק גבוה.
עם גלביות ענקיות.
לא רק גבוה, גם ענקיות, שמן.
מאוד 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 שמן.
שמן.
מאוד כן. מאוד עווה גוף, מה שקוראים.
כאילו יש את פברוטים, אני חושבת, אבל כאילו, זה לא
וגם
ייצוג.
וגם שקיל אוניל,
זה לא ייצוג. נגיד, גם שקיל אוניל, זה לא, זה לא.
ונגיד דמות כמו אלבר אלבאז, שמאוד שונה,
מאוד.
הוא בעצמו, מהמעצבי האופנה, שמאוד דואגים למבנה גוף שלהם, מאוד כאילו מורים לספור.
אלבר אלבאז בלי שום קשר, הוא לא מתאים לאף תבנית.
בדיוק, וזאת התבנית הגופנית שבעצם היא לא מדוברת, שבעצם לא נוכחת ולא קיימת, ואני אגיד לך, על פי ווג, רק 7 מתוך 77 בתי אופנה ומותגים, הציגו בתצוגות של החורף שהיו עכשיו, החורף הנוכחי, דגמים על גברים שמנים. רק 7%. אף אחד מהם לא היה מותג מז'ורי. זאת אומרת, אף אחד כן. זה לא בית אופנה שאת ואני מכירות, ולא ברנדים שאת מכירה, או גם אני. אולי אני הכרתי 2 מתוך השבעה האלה, וגם לא הכרות מעמיקה. זה אומר שזו תופעה שהיא כל כך שולית, כל כך שולית, וגם 7% האלה, זה לא היה תצוגות שלמות של גברים שמנים, אלו אחד. מבינה? הרילו אחד כדי להראות את הדייברסיטי וכמה שזה, ועדיין זה מותגים, מותגים מאוד אוונגרדים, שעוסקים דווקא בדמוני גוף קווירים.
לגבר שמן, אם הוא רוצה להתרג, כמו שאמרנו פרק שעבר, סבבה כזה, גברי סבבה, לא עכשיו קווירי ולא, כאילו,
בדיוק.
סבבה ספורט הלג...
אין, אין, אין,
אין מספיק, ואז מה, הם עושים קאסטם מייד, ו... לא יודעת, כאילו...
יש, יש, את קונה 6XL.
6XL, איפה תקני, ואת מתמכרת לחנות.
אפשר, והיום עם הפתיחה של הזמנות, כאילו, החובקות עולם, זה יותר קל.
כן, את מבינה שאין לך את זה כמו שלנשים יש את זה מעבר לפינה,
אבל עזבי את הגברי סבבה, בואי כן נדבר על הלקשרי, בואי כן נדבר על סטייל, בואי כן נדבר על אופנה.
זה בכלל.
תמצוא איזה טישרט ענקית, אתה יכול, ולקנות ג'ינס, ענק מארצות הברית מאיזה זה, אתה יכול
כן,
להזמין.
ושאלת הלקשרי מעלה אפילו כאילו שאלה שגם כן מביכה אותי עם עצמי. כאילו, עד כמה גבר שמן, אישה שמנה כבר התרגלתי לראות, כאילו יש לי הרבה דימויים, אבל כאילו, עד כמה גבר שמן יכול להיראות בסטייל, יכול להיראות טוב?
אז הנה.
כאילו, גבר שמן שנכנס לחדר, הוא, אני חושבת בכנות, אני לא יודעת אם הוא יפיל לי את הלסת אי פעם ברמות של גבר שהוא פיט.
אלא אם כן, הוא יהיה לבוש
לא,
בצורה
לא,
מטמטמת
לא.
חושים.
לך, אז אני אומרת לך, ביני לבין עצמי, אם אני באמת כזה זה, אני לא חושבת, כי יש כל כך הרבה, כלומר, כל כך הרבה רעשי רקע רצים לי כמו, כאילו כל הסטיגמות רצות לי, איך הוא יכול להיות כזה פיין, אולי הוא לא... משהו בו אולי...
וזאת בדיוק השמנופוביה.
ממש שמנופוביה. אולי הוא... איך הוא יכול להרשות לעצמו, להזניח אולי את עצמו, ולא להיות... וכמה פוטנציאל יש בדבר הזה.
שלום, זאת עינב גלילי. רגע לפני שאנחנו חוזרים להאזנה, אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי, איך להיות מושלמים, שבו אני מנסה ללמוד איך להצטיין בכל הדברים שהעולם דורש מאנשים מבוגרים להצטיין בהם. אם גם אתם רוצים ללמוד שפה, לסגור פרצופים, לצאת לקמפינג, לריב נכון, לגדל סחלב, איך להיות מושלמים מבית עוד יותר.
היום את חושבת שאישה שמנה אישה מוזנחת?
ממש לא, היום יפה. אני יודעת שהן עובדות, ועובדות על זה קשה, ובכושר ופיד, ואישה שמנה יכולה להיות בכושר או לא בכושר, אוקיי? כאילו, אבל אין קשר. גבר שמן זה עדיין כל כך לא בתודעה
אז
שלי.
אז בדיוק, זה בדיוק
שזה כאילו
העניין.
אני, גם כשמדברים על סטייל וגברים שמנים, אני לא רואה את זה מתחבר, כאילו, אני לא רואה, ואז מה? הוא יבוא בסטייל והבטן והכפלים... ואישה שמנה, אני רואה את זה, וזה עושה לי אפילו נעים, כאילו,
אז ממש. הכל זה עניין של תודעה.
בדיוק, הכל זה עניין של
התרגלות.
נכון,
של
אז אני אומרת, אנחנו רחוקים שנות אור, רחל.
רחוקים שנות אור.
שנות אור, אין אפילו טיפה, כאילו,
נכון,
טיפה
נכון,
של
נכון.
ניצנים.
ושתדעי שיש לזה כל כך הרבה דרישה, כל כך הרבה דרישה, יש סוג של מחאה עכשיו, סביב העניין הזה, מחאה עולמית, ואני אגיד לך שלבוש הפלאס סייז בארצות הברית בלבד, שווה יותר מ-32 מיליארד.
מיליארד.
דולר,
הברית.
והוא 21% מתוך הלבוש המוצע עבור נשים שם, כן. נשים, אוקיי? 21%. מה קורה עם הגברים? וזה דבר שהוא כל כך הזוי במונחים היסטוריים, בגלל שבמונחים היסטוריים, גברים שמנים הם היו הגברים המכובדים.
כן.
הגברים לא, שגם כן. נקראו בריאים, אבל גם העידו על מעמד, גבר הזה שפע, היה דבר...
זה כמו עם נשים פה.
נכון, היה דומה. דבר שהוא בושה להיות.
כן.
ואני שוב אפנה אתכם אל הפרק של דימויי גוף, לאו דווקא הפרק עם עמית. הפרק כן. על דימוי גוף. ושם אנחנו נראה איך דימוי גוף הוא דבר כל כך נזיל, וכל כך משתנה, וכל כך מושפע מהרבה הרבה הרבה סיבות, שאין להם באמת שום קשר לשומן, mm-hmm. שום קשר. ואני חייבת להגיד שכאן בישראל, דמות הגבר הישראלי, היום שאני אומרת לך גבר ישראלי, מה את חושבת?
כן, לא יודעת, אבל לא עולה לי...
איזה דימוי גוף עולה לך?
לא עולה לי גבר שמן.
תגידי לי מה עולה לך?
לא, עולה לי גבר ממוצע, שערות בכתפיים, קרס, קצת ציצים, קצת דדים כזה. גבר ממש...
שמנמן.
לא, אבל לא, בטח לא עם הקוביות, אבל לא עולה לי אוביס, לא עולה לי שום, או גבר ממוצע. את יודעת מה? ואני סבבה עם זה, כאילו, זה לא...
אז הגבר הישראלי באמת ביחס לגברים אחרים בעולם הוא גבר די מוזנח. הוא גבר שלא דואג להופעה שלו, היא לא בראש מעייניו. זה היה נכון לדעתי, עד לפני נגיד 6 שנים, היום עם תרבות חדרי הכושר, הדבר הזה הולך ותופס איזשהו טוויסט.
כן. וזה לא קשור לגיי או סטרייט, אנחנו מדברים על גם גברים
סטרייטים. אנחנו מדברים כבר על ילדים ונערים, שהיום זה כאילו מאסט, כל ילד בערך בגיל 11-12 כבר יש לו מנוי לחדר כושר.
כל ה-40 פלוס, שפתאום, בסדר, ילדים וזה, זה הסריטה שלהם, אבל פתאום אני רואה כל ה-40 פלוס, לקראת ה-50, גם כאן עוברים כזה איזה סיבוב, בוא נה, איפה רצתם, לאן הלכתם, מי כאילו כזה... בסדר, הופכים להיות, זה כאילו חדר כושר, זה בג'ים, זה עושה התעמלות איזה, זה תיאטרלון, לא תיאטרלון, תיאטלון, אני אף פעם לא יודעת איך להגיד את זה.
כן, טריאטלון.
טריאטלון, בדיוק, טריאטלון.
שזה טרי.
נכון, שהוא עושה את זה, וזה בקיצור, כל אחד והקיק שלו, סביב גיל 40-50, נפתח להם. אז כן, אז אני ממש רואה את זה סביבי, אבל אז אני ממש חושבת שהנתון הזה של הגבר המוזנח זה לא...
כן, אבל אני חייבת לציין שבתחילת ההתהוות של החברה הישראלית, הגבר כאילו הציוני שבא לכאן, הוא רצה מאוד 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 לברוח מהדימוי של הגבר היהודי, שהיה כזה חיוור ודלדלי וכזה ככה, ורצה באמת להיות גבר חזק, עובד אדמה, פעיל וזה, והוא שאב מהדימוי של הגבר הסוציאליסטי בעצם, הרוסי, שהוא כאילו גבר כזה, גבר, מה שנקרא, חטוף, שרירי וכולי, ובשילוב כאן עם חברה שמקדשת את הצבא, שהוא עומד כאילו במרכז החברה שלה, לא פשוט בישראל להיות גבר הגלגל ושמנמן, על אף שרובם מגיעים לזה, בעצם בערך בגיל 40, 30-40, זה קורה. אבל הנה היום עם חדרי הכושר
אני אומרת לך שזה לא קורה, כאילו הלוואי וזה היה קורה, והיו נשארים בחור שלהם, כאילו פתאום כולם בפריחה
כן,
מטורפת.
אבל זה באמת, באמת ממש לאחרונה, בשנים האחרונות.
בשנים האחרונות, כן, זו פריחה, זה גל כזה נכון, של אבל, גברים,
ואני
כאילו...
ואני חייבת לציין
תעופה.
שבאמת, גם בארץ אנחנו רואים עלייה, זה נורא מצחיק אותי לדבר על זה, אני לא מכירה בן אדם שעשה את זה, אבל קראתי נתונים שיש עלייה ממש ממש משמעותית בניתוח שנקרא השתלת ריבועים בבטן.
אוקיי, השתלה, אני מכירה את הניתוח הזה. כן, אני מכירה אותו מארצות הברית, כאילו מדוקטור פלסטיק, מכל השיט שאני רואה בלילות, סתם, כבר אין לי זמן, אבל אני מכירה את זה, כן, אבל
אני
השתלת...
אני לא מכירה אף אדם שעשה
כן,
את זה גם
כן, אז קודם כל הייתי... בהקשר של הפרק זה פחות רלוונטי, כי לא עושים את זה גברים שמנים, זה לא אותו אי אפשר, זה באמת גברים שהם רזים, או כאילו ממוצעים, ואז הם ממש משתילים, זה ממש כמו שריון, זה מטורף. ואגב, גם אביבית בר זוהר עשתה את זה, כאילו השתילה קוביות בבטן.
למה?
כדי שיהיה לה את המראה הזה של הסיקס פאק.
וואו, והיא מדברת על זה?
מדברת על זה, חושפת את זה, עשתה טוסיק ועשתה בטן כזה, וחושפת את זה, כאילו זה לא סוד, אז גם גברים. ובאמת, גברים זה קצת מפיל, זה באמת, זה קצת מפיל את הלסת, גברים שעושים את זה. בעיניי, אני באופן אישי סולדת מהדבר הזה.
מקוביות?
מקוביות, כן.
באמת?
מאוד. למה? מאוד סולדת מקוביות. כן, עוד הפעם נחזור לזה שאני...
מעדיפה קרס?
אני ממש מעדיפה קרס. אני חושבת שמעבר למראה של הקוביות, יש פה משהו...
ראות, את משחררת את הגברים.
תשתחררו למען השם, תפתחו כפתור, תשבו.
המשחררת.
לא, אני חושבת ש... כי למה? כי לי, כמובן שזה סובייקטיבי אליי.
לא, כי אמרת להם גם לא לעשות לייזר. אמרת להם להישאר בבונים, ועכשיו את אומרת להם לפתח קרס.
אז אוקיי, אז אני אסביר. אני חושבת, בסוף בסוף זה הכל נועד, זה ממניעים מאוד אנוכיים. אני אסביר. מעבר לקוביות, מעבר למראה של הקוביות, אני חושבת שגבר ש, 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 באמת עם קוביות, ועם 0% שומן, ועם השיער, וזה, זה כאילו... אוקיי, אז במה אתה מתעסק? איפה אני בכל התמונה הזו? אם אתה עם הקוביות שלך וכל היום בג'ים וכל היום, כאילו אני תוהה על מה נמצא בתוך, כאילו איפה, נגיד בזוגיות, איפה יש מקום לעוד משהו עם כל הדיבתיות המתפרצת הזו? זה ממש העיסוק העצמי, זה הרי הון תועפות, זה כסף, זה מחשבה, זה מי שמשתיל קוביות, זה שריטה, מה זה שריטה? לא שריטה במרכאות, הוא צריך להיות כל כך אינטואיט, שזה כאילו מה, אין לך מה לעשות בחיים חוץ מלהשתיל קוביות, בוא תעבוד, תשים אוכל על השולחן, מה עכשיו קוביות?
שים קוביות על השולחן.
בדיוק, לאן תלך, מאיפה באת, לאן תבוא, מאיפה הלכת, את מבינה, זה כאילו הרבה יותר, אם הוא היה משתיל וסותם בסדר, אבל לא, זה אומר, זה כל כך הרבה מעבר.
כמה פנינים את מספקת לנו.
לא, אבל זה כל כך הרבה מעבר, כלומר, זה לא רק העיסוק בקוביות, מה לעשות שזה אורח חיים, אז שאני רואה גבר עם הקוביות, ועם הלבנה בשיניים, ועם שיער שאולי הוא השתיל, או אולי הוא לא השתיל.
ואם זה גיי?
אוקיי, פה זה הסיפור שונה. את
צולחת לו.
אחותי, ברור, לא, זה סיפור שונה. אז כן, אבל כל אחד והקיק שלה.
אבל שוב, תראי. באמת כל העניין הזה של ההשתלות, וזה לקחת את זה לקיצוניות, וכמו שאני תמיד אומרת, עם כל מגמה, יש את מגמת ההפך שלה. והטירוף הזה סביב הספורט, וסביב פיתוח הגוף, וסביב הקוביות, הולך יד ביד עם זה, עם הנתונים שהצגתי קודם, עם כמות הגברים הסובלים מאוד... סובלים. אז זהו שלא, את מבינה, אנחנו רגילות נכון, להגיד הסובלים סובלים. מעודף משקל.
נכון, צריך גם
בזה
להיזהר.
אבל הם לא סובלים, כי כשאני קיבלתי את הפנייה הזאת מהמאזין שלנו, שמאזין אדוק לפודקאסט, שחולה על אופנה, שגיליתי לאחרונה,
נראה לי אני יודעת.
שהוא גנב לי פריט מחנות אינסטגרמית, שאני ערבתי לו ורציתי לרכוש, הוא רכש את הפריט הזה לפניי חוצפן,
כאילו פשוט אוהב אופנה.
הוא פשניסט בטירוף. אין לו איפה לרכוש בגדים. עכשיו, זה לא בגדים כדי שיהיה לו כסות, כדי שהוא אוכל להתלבש בבוקר.
לא, הוא רוצה סטייל.
הוא רוצה סטייל, הוא רוצה פאשן, הוא רוצה בגדים נשואים, הוא רוצה ז'קט, והוא רוצה וסט, והוא רוצה, לא יודעת, כל מה שאנחנו יכולות לדמיין, שהוא ממש פאשן, ואין לו. מאיפה הוא ימצא מעיל מפיל הסתות?
מאיפה הוא ימצא? אין.
אז הזכרתי קודם את אנדרי ליאונטלי, העורך המיתולוגי של ווג, שנפטר. והוא באמת היה פאשניסטה מטורפת.
אבל בטח לא תפרו למידותיו, הכל קסטמט.
וזה
קסטמט,
הכל עוד קוטור.
והקוטור, בדיוק.
והכל בדים מטורפים, וצבעים מטורפים וכו'.
אני חושב שזה איפה? נקודה.
איפה? הרי בזרה, גם אם ממש. אתה גבר במידה 44, אין לך סיכוי.
לא גבר ולא אישה, אין לך
סיכוי. זה הכל מינימלי של המינימלי, אז אתה הולך לאן? למשביר? לקנות שם באיזה משהו ממש... של, לא יודע, טעם כן. של מיושן.
נגיד, אני חושבת על 150 קילו. מה אתה עושה? איפה תלך? איפה תמצא? איזה וסט תסגר עליך?
ועוד תמצא משהו שבסדר, שתוכל להתמודד איתו ולצאת, אבל אתה
לא,
רוצה את הפאשן,
לא
אתה
בדיוק.
רוצה את הסטייל.
לא סטייל.
איפה? איך עושים את זה?
רק להזמין.
ועולם האופנה, עם כמה שהוא עסוק בדיכוי נשי, באמת, עולם האופנה המודרני, כמה שהוא עסוק, כי עולם האופנה הפרה-מודרני היה אחר לחלוטין, ודיברנו על זה רבות, עם כמה שהוא עסוק בדיכוי נשי, הוא עסוק לא פחות בדיכוי גברי, והדבר הזה הוא פשוט לא יאמן, כשאנחנו מסתכלים על הממדים של זה, כי שוב, לנשים שמנות היום, לנשים פלאס סייז, יש המון אפשרויות, אז נכון, רובה מאוד מאוד יקרות, אם אנחנו מדברות על בתי אופנה גדולים, או על ברנדים.
לא, לא, היום רחל גם הרשתות המהירות.
כן, אבל זרה לא.
זרה לא, בסדר.
קסטרו לא.
בסדר, אבל יש עוד, אני אומרת, יש נכון, גם רשתות
נכון,
נראות, לא
אפשר.
זרה, קסטרו,
ויש מנגו. היום כל כך הרבה אינסטגרמיות, שכל בדיוק. מה שהן עושות זה מודדות עוד בגדים ועוד בגדים של פלאס סייז, עם הכישורים, ואת יכולה לרכוש אותם, ובגדים באמת באמת מאלפים. אבל אם אני חוזרת לדבר על הלקשרי, אם אני חוזרת לדבר על אופנה בבסיס, שאיפה שהיא מתקיימת, ועל תכתיבי אופנה, לנשים היום יש אפשרויות, כן. נשים שמנות, הם חלק
לא,
מהשיח.
לא, זה ממש מרגיש לי
הם
כמו...
הם עלו על הבמה, זהו.
זהו, כן. וגם לא חוזרות אחורה, כלומר, כן, הם עלו, עלו כן, על הבמה, יש כן. נשים חזקות, מקדמות את האג'נדה.
ושוב, כאילו... עדיין, הדימוי המרכזי הוא דימוי הגוף הרזה, אני מזכירה כן, את זה אבל... לכולנו, כדי נכון. שלא נחיה באופוריה.
ברור לא באופוריה, אבל מבחינת הפרקטיקה, ללבוש, אני רוצה להתלבש, יש לי איפה.
וגם, כמו שדיברת קודם, על ייצוג.
בדיוק.
הייצוג הזה קיים, והוא נכנס, והוא חלק מה-DNA כבר של, של המותגים, הרבה מהם. גברים שמנים הם לא חלק משום דבר,
אותי?
הם המודחק האולטימטיבי של התרבות שלנו.
וזה מה זה מפתיע, כי אנחנו הרי כסף מסובב את העולם, וכאילו איך לא קם הגאון הזה שמבין שיש פה שוק, שהוא יכול לשבת על ארגזים של ארגזים, כאילו יש פה צורך אדיר שאין לו מענה כבר, וואו, לא יודעת כמה עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, whatever, אבל איך לא קם הגאון שיעשה, כאילו שיקים איזה מותג על חלל.
זה ממש ככה.
מ-X5 ומעלה.
לא, לא רק מותג, זה לא, לא, אני חושבת שגברים כאלה לא מחפשים את המותג לשמנים.
לא, סתם לקחתי כזה.
את מבינה, זה כמו ש...
אתם רוצים שזה יהיה חלק
שנשים,
מה.
כמו כן. שאני אפילו, כן? שאני כן. לובשת מידה 42 כן. ולפעמים גם 4. אני לא רוצה שיהיה, אני לא אקנה במותג
לי.
שהוא מותג למידות 42. אני רוצה לקנות פנדי, כן. אני רוצה ללבוש שנל, אני רוצה ללבוש, את מבינה?
כן.
זה מה שאני רוצה, טוב, ש...
כן, לא, אבל לרצות. אולי המותג הזה ש... שיכלול את, לא יודע, אני בשוק שאין עדיין בגדים פיין, לא משנה, או מותג קיים או מותג ש...
נכון,
שיקימו, אין איזה ברנד,
הלם,
לבגדים בסטייל,
נכון,
לשמנים,
נכון, נכון,
לגברים
זה,
שמנים.
זה הלם שגם בתי האופנה הגדולים והמותגים המבוססים בעולם לא מבינים את
לא
השוק
מבינים.
של זה. עכשיו, מותגי הספורט, את כן יכולה למצוא פה ושם, באדידס, בנייק, אבל את תמצאי את המידות שהן בעיקר לגבוהים, לאנשים ענקיים.
נכון, כמו שאמרת שקיל אוניל, הוא לא שמן, הוא פשוט רול.
הוא שמן, אבל
לא,
הוא גם
שמן.
הוא
לא
הוא שמן.
שמן.
הוא ענק, הוא מאוד מאוד גדול.
שמן זה כמו הכתבה ששלחת לי. שמן, אני מצפה
כן.
לראות
נוזל.
משהו נוזל, משהו נשפח, איזה כפל.
כן, והוא ספורטאי.
והוא ספורטאי, והוא אתלטי, אוקיי. והוא גדול, הוא רולה, אבל הוא לא
כן
שמן.
אבל הוא כן מתויג כשחקן שמן, זאת אומרת, את לא תמצא, יש הרבה גבוהים.
לא.
רוב השחקני כדורסל הם נורא
כן,
נורא
לא,
גבוהים,
כן.
אבל הוא לא אטלט כמו כולם, הוא באמת
לא, הוא
אב
ממש,
בשר.
כן, אבל,
שמן.
אבל כאילו...
נכון,
כן,
זה
לא
מצטרף עם, עם הגובה שלו, זה מצטרף למסיביות הכללית, כן. אבל את צודקת, הוא לא נשפח, הוא לא,
לא
נוזל.
לא, הוא לא נשפח, ואני מדברת על הנשפח, על הנוזל, על ההארדקור.
נכון, וגם אני מדברת על זה. ושוב, זה נורא נורא קשה להוציא אותה מדמות הקוויר, כאילו החריג, השונה, האחר, האולטימטיבי.
האולטימטיבי.
ולהתחיל לשים אותם על המסלולים. אני כן רוצה לסיים את הפרק הזה באמירה חותכת, שעדיין נשים הן נפגעות עיקריות
מניסוח
דימויי גוף של תעשיית האופנה. הן הנפגעות העיקריות, ועדיין, כמו שאמרתי בהתחלה, הן עדיין הנפגעות בתחומי הנפש בזה, באנורקסיה, בבולימיה, בכל ההפרעות האלה. על אף שהצגתי פה נתון שילדים שמנים, בנים, יותר נוטים לחרדה חברתית ודיכאון, כי אין להם מודלים. ואני אסיים במשפט האלמותי, שגברים מפחדים שנשים יצחקו עליהם, אבל נשים מפחדות שגברים ירצחו אותן. אז אנחנו עדיין בתוך חברה לא שוויונית.
כן, אבל
צריך לעשות את זה, כן. כי פה עשינו מהם המסכנים האולטימטיביים, הנפגעים הנוראים.
אני לא חושבת שצריך לקחת את זה.
אנחנו כבר כאילו עלינו על דרך המלך.
לא נראה לי שעשינו את זה. גם לא צריך לקחת את זה כהשוואה, כאילו, זה לא, אין פה תחרות סבל, כאילו, במובן הזה ש... שגם להם, כלומר, גם להם יש צור, באנו בפרק הזה פשוט לשים
לטפל
פוקוס,
לטפל בעניין
בדיוק,
הזה.
על נקודה שבלי קשר או עם קשר לנשים בתעשייה, יש כאן כאב וצורך ודילמה, ומשהו שצריך לטפל
והתעלמות.
בו.
והתעלמות.
זה הכי נורא.
התעלמות.
התעלמות, כאילו, זה לא שם, אז זה קורה, זה לא
שמנים,
קורה. איפה הם?
הם פשוט לקונה של עולם האופנה.
בוא נפתח את הפרק מחדש. איפה הם במרחב? לא, אבל אני חושבת כן. שטיפלנו בנקודות. כן, אני כן. פשוט לא רואה אותם, זה מדהים. כאילו, רק קובי מהישרדות 800, לא. לא נחזור לזה,
אבל
לא רואים אותם.
דברים שמנים, נסכם בזה ככה, זאת לקונה, לקונה של עולם האופנה, לא מטופלת.
וזה תעודת עניות, כאילו באמת, תעודת עניות לעולם האופנה.
וכמו שראות פה שהיא עכשיו כבר בעולם הטק והכסף,
איזה כסף, איזה מני.
היא קוראת לכם, כל האנשים שעוסקים בכסף, להרים את הדולרים מהרצפה, ופשוט להתחיל להסתכל על גברים שמנים כאנשים שמחפשים פאשן,
נכון,
שמחפשים אופנה.
נכון, אני חושבת שאם יראו אותם אולי כדולרים, כארנקים מהלכים, אולי מישהו יעשה את זה.
תפוחים, תפוחים.
בדיוק, יש פה מלא כסף, תרימו אותו, לא יודעת מי שמאזין, אני יודעת שמאזינים לנו אנשים בתעשייה, אבל נכון. יש פה, כאילו אם לא ברמה האנושית, חברתית, אז ברמה הכלכלית זה ביזנס.
נכון.
מטורף. טוב, יאללה, איפה מוצאות אותנו?
בנימה אופטימית זו. אנחנו בספוטיפיי, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, וגם באתר של עוד יותר.
קיצור, בכל מקום, וכמובן בפרטי, רחל מתה על זה שאתם שולחות לה בפרטי.
ברור.
אז תמשיכו.
ראות יותר מתה על זה.
טוב, יאללה, סיכמנו עוד פרק. עד הפרק הבא.
ביי ביי.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.